אומר המהר"ל, הלשון נקראת חיים לאדם כי היא לא האדם עצמו, אלא הסם. וזה כי הסם יש לו דבר זה שהאדם הוא מניח הסם על גופו לגמרי, שהרפואה שאינו עליו לגמרי אינו מרפא כל כך. כי אם הסם הוא דבק על הגוף שהוא צריך רפואה, אז האדם קרוב לרפואה יותר. ולפיכך, שאר הדברים כמו התורה, שאר הדברים, חבוד, שאר הדברים כמו התורה, אף על גב שהתורה היא סם חיים. למה לא הציע הרוכל, בוא נלמד תורה? זה לא טוב. זה לא חיוני. אף על גב שהתורה היא סם חיים, כמו שדרשו ושמתם את דבריי ועוד דברים כאלה, מכל מקום אינו דומה. תשמעו, זה דבר מופלא. כי התורה עצמה היא רחוקה מן האדם עצמו. זה לא דומה לתחבושת. כי התורה היא שכלית לגמרי. התורה היא חוכמה דילאילה. חוכמה אילאה. החוכמה היא שכל אלוקי שמתלבש אלינו במושגים עוד יותר מצומצמים ועוד יותר מצומצמים ועוד יותר מצומצמים. היא תמיד נבדלת ממני. היא תמיד תישאר נבדלת ממני. התורה היא שכלית לגמרי. ואין התורה שם לגמרי אל האדם, כמו שהוא הלשון. כי במה שהלשון הוא קרוב אל האדם, לפיכך הלשון הוא שם חיים לגמרי אל האדם. שהחיים דביקים באדם, על ידי הלשון. ולפיכך אמר רבי ינאי הרוכל הזה שאמר מן בי שם חיים, בזה בירר לו הכתוב שאמר מי האיש שחפץ חיים. אמרה לו ביתו, לא היית יודע? ורצונו לומר כי בלשון החיים יותר מכל, שכך משמע מי האיש, כלומר שכל החפץ חיים ימצא חיים. לא כל מי שרוצה יכול להידבק בתורה, הוא לא מבין אותה עכשיו. אבל יש דרך שבה כל החפץ חיים ימצא חיים. וזה על ידי הלשון. הוא מסביר את עצמו עוד. כי הלשון עמוק מאוד, אינה מוטבעת לגמרי בחומר. הלשון היא לא חלק מהגוף, והיא לא השכל. היא האדם. אבל היא לא האדם. כלומר, דכתיב יהי האדם לנפש חיה. בעולם יש חיות ובעלי חיים, ויש מלאכים שגם נקראים חיות, הקודש. החיות למטה הם גוף עם נפש. המלאכים למעלה הם שכל עם נפש, שאנחנו קוראים לנשמה. ומהו האדם? האדם יכול להיות דבק בשכל ויכול להיות דבק בגוף. ומהו הדבר שהוא התחבושת שלו? מהו הדבר שהוא לא שכל לגמרי? כי הוא לא מלאך והוא לא גוף לגמרי. הלשון, הדיבור, הוא לא דומה לכל הגוף, הוא שונה מהגוף. כי הלשון אינה מוטבעת לגמרי בחומר, וגם אינו כמו השכל מצד שני, שהוא רחוק, נבדל מן האדם. רק הוא דומה כמו סם שהוא על האדם, דבק בו ואינו מוטבע בתוכו. וכך אין ספק כי הלשון הוא החיים. ובשביל כי הלשון הוא שם נבדל והוא על האדם לגמרי, לכך הלשון הוא החיים.
לכן כתוב, ויהי האדם לנפש חיה, ותרגם אונקלוס לרוח ממללה. ומאחר שהלשון הוא החיים של אדם, אם ישמור הלשון שהוא החיים, בוודאי שדבר זה חיים אליו. אבל אם האדם בא הלשון הרע ואין שומר מה שנקרא עליו בשם נפש חיה, איך יהיה לו חיים? וכל זה היה מברר לו הרוחל. אתם יודעים למה נקרא הרוחל רוחל? זה כמו לא תלך רחיל. זה רוחל שמצליח להיות רוחל רק לסחורה שלו, ואף פעם לא ללשון שלו.
דיבה טובה.
דובב. האדם הוא, אפשר להגיד גוף ושכל, אבל יהיה יותר נכון להגיד, אומר המהר"ל, הוא לא גוף ולא שכל. כי החיה היא גוף יותר מושלם מהאדם, הרבה יותר, לאין ארוך. הגדי שנולד אתמול הולך אחרי שעה, אחרי רבע שעה. והמלאך הוא שכל ודאי יותר מושלם מהאדם. אז יהיה הרבה יותר נכון להגיד שהאדם הוא לא שכל ולא גוף, אלא הוא דבר אחד. הוא הלשון שלו. הוא כלום חוץ מזה. הוא המדבר. אתם מבינים שהמושג נפש חיה, כשהוא מתורגם לרוח ממללה, מסביר המהר"ל פירושו, שווה האדם שווה לשונו. פגם האדם בלשונו, אז קודם כל הוא לא חי. מת, התורה לא עוזרת לו. עכשיו, הלוואי היה מת, כי הוא לא היה מזיק. אבל גופו חי, שכלו פועל, ואין לו מה שמחבר את זה למציאות. אתם מבינים מה קורה כאשר נוצר איזה מין, לא עלינו, איזה מין מומיה כזאת, שיש לה גוף ויש לה שכל, והלשון פגומה. הכוח לחבר את הדברים הן על החיים, הכוח בכלל לחבר בין הגוף לשכל. אומר המהר"ל, מה שהמרגלים פגעו באמונה תמימה בסיסית, איזה פגיעה באמונה תמימה? כפירה גמורה בקדוש ברוך הוא. זה יראת שמיים. זה שכלי. עם שתי דקות שכל אני אשכנע אותך שאתה מדבר לא לעניין. מה שבני ישראל חטאו בקברות התאווה, זה חמור מאוד. זה גופני. אני יכול לטפל בזה. אבל לדבר על אבנים? ואתה רוצה לשאול, במי פגעתי? בך. באוויר. בזיהום. בעולם, בקודש ברוך הוא, בעצם הסיבה של הבריאה. ויהי האדם לנפש חיה. אתם חושבים שמוות וחיים ביד הלשון פירושו שהלשון יכולה להיות מסוכנת? אני יודע את זה בלי פסוק במשלי. מוות וחיים ביד הלשון פירושו מה שאומרים חז"ל, הלשון היא הבסיס של המוות או הבסיס של החיים כפשוטו. זה לא דרשות, אלה לא מילים. ספר במדבר, חומש וידבר. וידבר השם אל משה במדבר סיני. הוא לא לחינם חומש וידבר ובמדבר. זה היינו אח. בספר במדבר מגלה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו איך האדם הוא זה שיכול להפוך את המדבר למקום גילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם. המדבר מפקה, בדיוק כמו שמפל מים מפקה. רק אתה לא רואה את זה. איך תוכל להוציא את מה שמפקה במדבר של החיים? הגוף לבד לא יוכל לעשות את זה. השכל לבד לא יוכל לעשות את זה. המלאכים לא יוכלו לעשות את זה, והחיות לא תוכנה לעשות את זה. את זה יוכל לעשות רק אדם אחד. את התורה מבקש הקדוש ברוך הוא לשים באוהל מועד, בארון העדות, מבין שני הקירובים, כי שם הוא רוצה לדבר עם משה. ובבוא משה אל אוהל מועד וישמע את הכל מדבר אליו. וידבר אליו. כל הגילוי של ספר במדבר הוא שהתורה ניתנת במדבר כי היא באה לגלות איך האדם הוא הלשון, הוא הדיבור, ועם הדיבור הזה הוא יכול לפקות את המדבר. הוא יכול להרוג הכל, והוא יכול להחיות הכל. שהאומר חמור לאין ארוך מן העושה מעשה. מהר"ל אומר, למה זה שמוציא שם רע אנוש 100 כסף, והאונס אנוש 50 כסף? 100 תמיד מבטא את השלמות. אתם יודעים במה פגע המוציא שם רע? באדם. אתם יודעים במה פגע האונס? במה שהוא מהאדם. המוציא שם רע פגע במדבר. פגע בעולם הדיבור. הוא פגם את הטעם לקיומו של האדם. דבר מופלא. אין טעם לקיומו של האדם אם יש בעולם מוציא שם רע. לכן הוא אנוש 100 כסף. אם האדם מתבייש, אז ההגדרה בהלכה היא הכל על פי המבייש ועל פי המתבייש. אבל אם הוצא שם רע, מה בכלל הנפקות בין מה אתה מרגיש? גם על עצים ואבנים אסור להוציא דיבה. חומרת לשון הרע מינה לעם ממרגלים. ועל מה נחתם גזר דינם של אבותינו במדבר? על לשון הרע, על דיבה, על עצים ואבנים. כל מה שהולך במהלך של ספר במדבר מכאן ואילך עובר את סוגיות הבירור האלה של היכולת להיות אדם ולהוציא מהמדבר חיים. ללא זה אין שום טעם לקיומו של האדם. אני לא מכיר עוד משהו אחד שעליו אומרים חז"ל, מהי תקנתי? אין לו תקנה. כבר קראתו דוד ברוח הקודש שנאמר יחרט השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. אלא מהי תקנתי לגבי הדבר הבא שלא ימשיך לזהם את העולם? מה האדם מרגיש שבזה ברור שהוא מגיע כדי לקבל מהרופא את הידיעה אין לך בזה מעלה, זה גמור, זה מת. עם עגל מתמודד. לא עם זה. אף פעם לא הבנתי מה הקשר בין חטא המרגלים למי מריבה באמת. עד שנתתי דעתי היום. אם זה נכון, זה דברים מופלאים. מה חטאו של משה רבינו בסלע? זה דבר מופלא. זה 39 שנה אחרי חטא המרגלים. ספר דברים את המילים גם בי התענף השם בגללכם לאמור, אומר משה רבינו בראש חודש שבט בשנה ה-40. ספר דברים מתחיל באשתי עשר חודש, באחד לחודש. בשנה הזאת האחרונה לפני מותו. אשתי עשר חודש זה חודש שבט. החודש ה-12 הוא חודש אדר, והוא נפטר בזיין באדר. בראש חודש שבט הוא עומד ומתחיל לדבר בספר דברים, ובפתיחה הוא מדבר על חטא המרגלים. והוא אומר, מה שקרה לי רק לפני כמה חודשים, וכולכם יודעים. בעצם התחיל במה שקרה לי יחד איתכם. ורוב היושבים והעומדים פה לא יודעים על מה אני מדבר, מפני שהם לא היו פה, כי כולם זה הדור הקודם. רק הזקנים שבזקנים, ויהושע וכלב. מה קרה במי מריבה? בא הקדוש ברוך הוא אל משה רבנו, ואומר לו, הגענו לקדש. ספר במדבר, פרשת חוקת, פרק כף. בוא נראה את זה לשנייה אחת. זה דבר מופלא. מגיעים לקדש פרק כף, ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים ותיקבר שם. מרים מתה. אתם זוכרים את הסיפור האחרון על מרים? בחצרות? העם יודע היטב מי זאת מרים. בזכותה יש בעולם משה. היא האחות שהתייצבה מרחוק על היאור. אם יש בעולם בכלל משה ויציאת מצרים, זה מרים. היא זו שהפכה מאז ומעולם את מי המרים ומרים למתוק. היא ששרה על הים. השנה ה-40 מרים מתה ותיקבר שם. חז"ל אומרים שעכשיו גם נסתלקה הבאר, וזה הפסוק הבא, ולא היה מים לעדה. ויקהלו על משה ועל אהרון. הם באים אל משה ואהרון, מתלוננים, זאת לא תלונה ראשונה, לא שנייה, לא שלישית. ודבר השם אל משה לאמור, קח את המטה, והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך. עוד מעט אני אמשיך את הפסוקים, אבל אני לשנייה אחת רוצה רק להעיר כאן הערה שלא תמיד שמים לב אליה, כי רואים את התורה לא ביחד מדי. מספיק. בשביל מה הם באו לקדש? מה הם מחפשים פה? הרי הם לא באו כדי שיגמרו המים. זה קרה בעקבות שהם באו. הם גם לא באו, הם באו ואז מרים מתה. מה הם באו לקדש? מה הם עושים בקדש? בשביל מה הם באו לקדש? בשביל דבר אחד. להיכנס לארץ ישראל. בפרק הקודם הסתיימה המלחמה עם סיחון. הם מסובבים את כל העמים מסביב. זוכרים? מואב, אדום, אף אחד לא... הם עוד לא התחילו, סליחה. הם עכשיו, הפוך. עכשיו הם הגיעו להתחיל את הכל, והם בתחילת שנת ה-40, בחודש ניסן, והם רוצים להיכנס לארץ. עוד רגע קט הם יפנו אל מלך אדום ויגידו לו, הנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך. בשביל זה הם שם. הם ממוקמים, מסודרים, חניון לילה, חניון יום, עמוד הענן, עמוד האש, הכל מסודר, עדיין יש באר וענני כבוד, אהרון חי, מרים חיה. ועוד שעה, שעתיים, מה שנקרא מחר בבוקר, משה רבינו מתכונן לפנות עם שליחים למלך אדום ולבקש ממנו להיכנס לארץ. התוכנית היא שבעזרת השם אדום ייתן לעבור והכל יהיה מצוין. בסוגריים, פתאום מה שנקרא, קורה הדבר הבא. נראה מתה. אין מים, העם צמא. הרעיון של אדון צריך להתעכב, צריך לפתור את הבעיה של המים. לא נראה נורא כל כך. וידבר השם אל משה לאמור, קח את המטה, והקל את העדה אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו. והוצאתה להם מים מן הסלע, והשקיטה את העדה ואת בעירם. במושגים פשוטים, משה רבנו עשה ניסים יותר גדולים. מלהוציא מים מהסלע. אני לא מבין בגודל של ניסים, אבל כבר היו פה כמה דברים בתורה עד עכשיו. כבר עברנו את ים סוף והיינו במצרים וכמה דברים היו. ויקח משה את המטה מלפני השם כאשר ציווהו. ויקילו משה ואהרון את הקהל לפני הסלע ויאמר להם שימו נא המורים, מן הסלע הזה נוציא לכם מים. וירא משה את ידו ויח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים ותשת הידה ובעירם. אלמלא היה כתוב עכשיו בהמשך שהיה פוחת, אני בכלל לא בטוח שהיינו עולים על זה של חטא. מה אתם אומרים, שהוא עיקה? אמרו לו, קח את המטה, לא? אז בשביל מה קח את המטה? בשביל לא להקות. ונניח שהוא עיקה, ובמקום לדבר עיקה, בסדר, אני לא מבין, עיקה. פרופורציות. דרך אגב, פה מישהו אם הוא מכה בסלע, לא, פעמיים, יוצאים מים. כלומר, מה? היום היה השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם. בלי שאלות. לא האמנתם בי להקדישני, אבל לא כתוב במה. כתוב שזה חמור ביותר. לא גרמתם שיאמינו בי ועל ידי זה תקדשו שם שמיים, גרמתם להפך. על ידי מה? מה עשיתי? המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את השם ויקדש לה. הפרשה הזו כל כך קשה, שמישהו מהמפרשים המאוחרים כתב, אני לא רוצה להיכנס לפרש אותה. למה? כי זו פרשה הכי קשה למפרשים. הוא אומר, זו פרשה שכדי להצליח להפרש אותה, אתה חייב למצוא חטא כל כך חמור, שתאמינו לי שיש תענוגות יותר גדולים. אומר, אני חייב, איך אפשר להסביר? איזה חטא יכול להסביר את למה משה לא יכול להיכנס לארץ? אגב, בסוף הוא מפרש. והוא כותב בסוף, אחרי הפירוש, שהוא מרגיש שזה לא מה שהיה צריך. הפרשה הזאת מסתיימת בלי הסבר, ואז, תראו את הפסוק הבא. וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו. טוב, הרי סיכמנו שבשביל זה באנו לקדש, נכון? ופתאום יעקב, משה, סליחה, פונה אל מלך אדום. איך אומרים בישראלית? אח שלי. אח שלי, אחויה. מזמן, חברים. איזה אדום, מלך אדום. כמה שעם ישראל ואדום, חברים, באמת, כידוע. אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו. ידעת. מאיפה אני צריך לדעת? ידעת. וירדו אבותינו מצרים, ונשב במצרים ימים רבים, ויראו לנו מצרים ולאבותינו. ונצעק אל השם וישמע קולנו וישלח מלאך. הוא לא פונה כך לא למלך מואב ולא למלך סיחון. זה נראה כמו שני אחים בהגדה של פסח. רק נידלך צריך פה. הוא מדבר איתו עכשיו, היינו במצרים והתפללנו והקדוש ברוך הוא שומע לנו. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו וישמע קולנו וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים. רש"י אגב אומר וישלח מלאך, הכוונה היא אליי, זה אני, פונה אליך עכשיו. והנה אנחנו בקדש, ירצה גבולך, אתם יודעים מה כתוב פה? והנה כל כך חיכית לרגע הזה, וסוף סוף באנו. נכון שאתה שמח. נעברה נע וארצך, לא נעבור בשדה ובחרם. הפסוקים מתארים מישהו שמחכה לי. נעברה נע וארצך, ולא צריך להתאמץ, אתה לא צריך מספיק מים. לא צריך, אתם מכירים? ומישהו הגיע לבקר אחרי כל כך הרבה געגועים. לא נעבור בשדה ובחרם ולא נשתה מי באר, דרך המלך נלך. לא ניתה ימין ושמאל עד אשר נעבור גבולך. נו, משה שולח מלאכים אל מלך אדום. אומר לו, אני המלאך שהקדוש ברוך הוא הוציא להוציא את ישראל ממצרים. ועכשיו, אני מזכה אותך במצווה לתת לנו לעבור. נכון, אתה שמח. ויאמר אליו אדום. אגב, שימו לב, אפילו לא ויאמר אליו מלך אדום. הוא שלח את אחרון השין גימלים. ויאמר אליו אדום, לא תעבור בי, תן בחרב אצא לקראתך. לא אח שלך ולא חבר שלך, ותיזהר ממני. לא תעבור בי, פן בחרב אצא לקראתך. משהו מוזר. טעות בכתובת. מה היה פה? ואיך זה קשור למי מריבה? הוא לא קשור. ויאמרו אליו בני ישראל, אליו אל אדום. כלומר, משה רבנו הוצא בכלל מהעניין. במסילה נעלה ועם אימך נשתה אני ומקנאי ונתתי מכרם. איזה משבר. תבינו, הם עוד לא באו לכלל איזשהו אימות. זה הדור שעכשיו רוצה להיכנס לארץ, השנה 40 התחילה. עוד לא היה שום אימות. אנחנו לפני מואב, לפני סיחון, לפני אמון, לפני מעברות הירדן, לא היה עוד כלום. התוכנית היא נכנסים. ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה, מלחמה הראשונה עם עם ישראל. איזה מלחמה, זה מלחמה, זה נסיגה מביישת, מחפירה. וימאן אדום נתון את ישראל עבור בגבולו, וית ישראל מעליו. אתם מבינים את המשבר המורלי עכשיו אחרי סיפור אדום? מה היה פה? אח שלי, לא אח שלי. אתם יודעים מה היה פה? פשט, פשוט לחלוטין. באמת אח שלי. כי אדום ומשה הם אחים. כי זה עשיו ויעקב. ויעקב בפגישה הקודמת, האחרונה עם עשיו, שהייתה תמול שלשום, זאת אומרת לפני קצת פחות מ-300 שנה. בפגישה האחרונה שהייתה, יעקב אמר לעשיו שהוא מצטער שהוא לא יכול לבוא איתו לסעיר, ויעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נעלה לאיתי עד אשר, נו, אבוא אל אדוני סעירה. הוא השאיר לו הודעה במשיבון, please wait, ו-as soon as possible אני מגיע. בינתיים קרה מה שקרה, נקרא ככה. יעקב המשיך לארץ ישראל, עשיו הסתדר לא רע כל כך בסעיר, אלוף תמנה, אלוף העין, אלוף הער, הכל מסודר, מלאכים, שמונה, שבעה, הכל 100%, עין שם. יעקב קצת פחות, יוסף, אחים, בעיות, מלחמות, בסדר. אבל מן הסתם, גם אדום שמע יחד עם השמוע ממרגזון את כל סיפור מצרים והיציאה. זה היה סבא של מלך אדום, לא סבא של משה, שכל כך התחנן מסבא של משה, נשאה ונלך והלכה לנגדך, בוא איתי. ועכשיו, יש למשה כתב ירושה, בשנייה שאפשר, אתה הולך מיד אל אחיך. זה אח שלך. אתה עובר אצלו, ואתה יודע מה יקרה כשתגיע אליו. אז ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסה, ומה יהיה? גאולה. והייתה להשם המלוכה. אתם מבינים מה משה רוצה רגע לפני מי מריבה? הוא עוד לא יודע שהוא לא ייכנס לארץ. נכון? מרים גם עוד לא מתה. אז משה כשמגיע לקדש, תבינו את זה, זה דבר לא יאמן, כשהוא מגיע לקדש, לשם מה הוא מגיע? נו, לשם הגאולה. לשם הכניסה לארץ ישראל. ויה איפה, דרך איפה הולכים לגאולה? דרך אדום. ככה סוכם. בפרשת וישלח ובראשית. שום חידוש, אין כאן שום חידוש, זה פשט. הוא פונה אל מלך אדום ואומר לו, שלום עליכם. כומר אחיך ישראל. אתה אל עמי, אתה רק אתה ידעת את כל התלה אשר מצאתי. ונרד מצרימה, ונצעק אל השם, וישמע קולנו. אתה זוכר את אבא? סבא המשותף שלנו, יצחק, אמר שהכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו. איזו מלחמה הייתה יכולה להיות, וסבא שלי וסבא שלך הגיעו למסקנה שהם יהיו ביחד. וסבא יעקב הבטיח לסבא שלך שהוא עוד יבוא. הגן. אתם יודעים מה פירוש דרך המלך נלך? בואו נעשה כבר את הדרך למלך. ותהיה לה השם המלוכה. ונצעק אל השם, אומר רשי, זה הכוח היחיד שלנו. ונצעק אל השם. אין לנו סיפורי קרבות. לא היו לנו מרכבות בים סוף. אין לנו שום סיפור קרב. יש סיפור קרב אחד עם המלאק. אתה יודע מה היה שם? משה מרים את ידיו, גובר ישראל, מוריד את ידיו. זה היה סיפור קרב המרכזי שיש לנו במורקים, במורשת קרב שלנו. חוץ מזה יש לנו תחום התמחות אחד. תחום התמחות אחד. ונצעק, ונתפלל, ונדבר, ונאמר. זה הכוח שלנו, הכל כל יעקב. עונה לו מלך אדום, לא תעבור בי פן בחרב אצל לקראתך. אומר רשי, אמר לו, אתה בא אליי באומנות שהוריש לך אביך, הכל כל יעקב. אני בא באומנות שהוריש לי אבא שלי. זה הידיים ידי עשיו. על חרבך תחיה. אתה תתקרב, על חרבך תחיה. מה קרה? אני הזכרתי את זה בשיעור. אומר כאן הרב חרלף, זכר צדיק לברכה, דבר לא יאמן. מה קרה? מי מריבה. אמר לו מלך אדום למשה, משה רבינו, שלום עליכם. מה אתה אומר? שהכוח שלכם הוא רק אחד, לדבר. רק זה. תגיד לי, למה הקית בסלע? זה היה רק לפני שני פסוקים. זה היה היום בבוקר. מה רצה ממך הקודש ברוך הוא? להראות שאפשר לעשות ניסים? את זה ראינו כבר 40 שנה במדבר ובמצרים. אתה יודע מה הוא רצה לפני שנכנסים לארץ ישראל ומתחילים את הגאולה? לתקן את חטא המרגלים, לדבר אל האבנים. ולא להוציא דיבה על אבנים. תדבר אל האבן. האבן הזאת קיימת מפני שבעשרה מאמרות בורא הקודש ברוך הוא ומחיה אותה עכשיו דרך אותיות התורה ודרך אותיות אבן היא חיה עכשיו. ועכשיו האבן מפקה בתוכה, מים אדירים מפקים בתוך האבן. תגלה את במדבר, דבר אל הסלע ונתן מימיו. אלא למה אמרתי לך לקחת את המטה? תשמעו, זה גבלת. הרי זה המטה, קח את המטה, איזה מטה? זה המטה של מצרים, זה המטה שאתה איתו 80 שנה, זה המטה. קח את המטה. והקלת את העדה, תחזיק את המטה ביד, ותגיד להם, קהל קדושים, אתם רואים את המטה הזה? מכאן ואילך, not for use. אין בו יותר שימוש. אדם יכול לדבר. רק תדבר אל האבן. היא תוציא את המים. ואז, לך לאדום. ודרך המלך נלך. גם בי תנף השם בגללכם לאמור. גם אתה לא תבוא שם. אילו היינו זוכים והיינו מתקנים את חטא הדיבור, אני הייתי נכנס לארץ והיינו בארץ ישראל במדרגת משה. לא זכינו. יהושע בן נון ייכנס. וניכנס לארץ במדרגת לבנה, במדרגת גוף. זה לא יאמן, זה קשה להגיד את הדברים האלה. אילו היה החטא שאמרו חזק וממנו, יראת שמיים, הפיך. אבל להוציא דיבה על אבנים? להוציא דיבה על אבנים זה להגיד שהקודש ברוך הוא לא מדבר עם אבנים. להוציא דיבה על אבנים זה להגיד שבשמיים, בטח. אבל החיות האלוקית לא מופיעה פה במדבר. אתם יודעים מה היה צריך משה לעשות כשהוא היה נכנס לארץ? לממש את החלום ולבנות בית מקדש. לממש את שירת הים. אתם זוכרים איך התחילה השירה? זה אלי והנבהו, אלוהי אבי והרוממנו. תחזיקו חזק. זה אלי תביאמו ותתאמו, זה אלי והנבהו. תשמעו טוב. זה אלי והנבהו. שתי אפשרויות הסבר. האחת, הנאה אותו בשירות ותשבחות. השנייה, והיא הראשונה שרשי מציעה והיא הפשט, זה אלי ואנבהו ואבנה לו נווה. כך אונקלוס מתרגם. אונקלוס מתרגם יותר מדויק. ואבנה לי בי מקדשה. ואבנה לו את הנווה שלו. בית המקדש נקרא נווה שענן הושנה. נויו של עולם. אבנה לו את הנווה. עכשיו תשמעו. אילו היה זוכה עם ישראל ומשה והעולם ואדום למה שגם הם רוצים, למה שכולנו רוצים, היינו בונים את הנווה. אתם יודעים למה נקרא בית המקדש נווה? נווה, דיברנו על זה בתניה אחד בזמן האחרון, נווה הוא לא סתם מקום יפה. יש דבר אחד שנקרא נווה. נווה מדבר. בשיר השירים יש משפט מדהים. כפלח הרימון רקתך, שיער כמו העיזים, יש תיאורים שלמים, ומתברך נווה. הדיבור נווה, המדבר הוא הדיבור. אתם יודעים מה זה נווה מדבר? נווה מדבר זה אתה הולך במדבר ופתאום אתה רואה ירוק. אמרנו, אני לא זוכר באיזה שיעור, בזמן האחרון בטניה. כך ילד שיצא עכשיו מהאוטובוס תיירים של הטיול. זה אבק, הוא כבר הולך יותר מ-22 מטר. מכירים? זה ארוך, מדי. אבל אומרים לו, זה ירוק. הוא אומר, באינטרנט זה יותר ירוק. הוא לא מבין מה אתה רוצה, בדיסנינט זה בכלל ירוק. הוא לא יבין מה אתה רוצה מהנווה מדבר. אבל כך הלך שהולך במדבר. והוא מגיע לנווה המדבר. אתם יודעים מה הוא גילה? הוא גילה שבמדבר יש חיים לא פחות ממפלים הגדולים של העולם. רק זה צריך לפקות. אתם יודעים מה זה נווה מדבר? נווה מדבר זה לדעת למצוא את החיות במדבר. ומתברך נווה. אתם יודעים מהו בית המקדש? זה אלי. ואני אלך במדבר החיים עד שאקים את נווה המדבר. והמקדש הוא נווה המדבר של העולם שלנו. זה אלי והנווה הוא ואבנה לו בי מקדשה. ואבנה לו בית מקדש, אבנה לו נווה. זה הנווה שאני אבנה לקדוש ברוך הוא בעולם. אתן למדבר הזה חיים. זה דבר מופלא, זה דבר לא יאמן. כל ספר במדבר הולך על נקודה אחת בלבד. אם אנחנו כבר יכולים לתת דיבור מתוך המדבר הזה. בבית המקדש נקרא פלאי פלאות, דביר קודשו הביאני. זה הדביר שאליו אנחנו צריכים להגיע. מה היה בחטא המרגלים? חזרה לפשט, ובזה נעמוד, שלח משה רבינו מרגלים, למה? למה? אם הקדוש ברוך הוא לא אמר לשלוח מרגלים, אז למה משה שלח מרגלים? חזרה לשאלות הידועות. עכשיו הכל מקבל משמעות אחרת, אם רק קצת קצת נצמדים לרשי. אם הקדוש ברוך הוא אמר, הוא לא אמר לשלוח, אז למה אתה שולח? למה אני שולח? כי נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתוניים, והוא רוצה שהאדם יגיע מההשגות שלו לזה שהוא נכנס לארץ. לכן שמח משה רבינו שרוצים לשלוח מרגלים כדי לראות ומה הארץ, השמנה היא עם רזה, יש בעץ עם עין. הוא הגדיר למרגלים את תפקידם, מילה אחת. והתחזקתם. והתחזקתם זה תתחזקו, תחזקו את כולנו. איך נחזק? מה נעשה? איך נחזק? נביא מידע מודיעיני סודי. לא שולחים 12 זקנים עם אשכול הנביאים להביא מידע מודיעיני סודי. ומודיעים על השמות שלהם ב-CNN. ככה שולחים חרש, שני מרגלים אצל יהושע, שעד היום לא יודעים את השמות חוץ מהדלפות. 12 אנשים, כולם ראשי בני ישראל, בתחרות גילאים בין 80 ל-100. באמת, על זה ככה שולחים. לא בשביל זה שלחו מרגלים. שלחו מרגלים כדי לחזק. אתם יודעים איך מחזקים? במילים טובות. חוץ מזה כלום. תחזרו ותגידו לנו מילים טובות. תגידו לנו מילים יפות. אתם באמת חושבים שמשה שלח את המרגלים לבדוק את הארץ? הוא לא יכול לעשות תצלום אוויר סינופטי? או הוא לא סומך על הקודש ברוך הוא, שהקודש ברוך הוא אומר שהיא כן טובה? הוא שולח 12 אנשים כדי שידברו מילים יפות, שישירו, שיעשו ניגון, שידברו טוב. רק דברים טובים קצת, דיבורים טובים אנחנו צריכים. כבר היינו בקברות התאווה, כבר היינו בחצרות אתמול, הגענו למדבר פרן, נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים. לא הבנתם את המסקנה? מה היא עשתה מרים? מה רע כל כך? היא דיברה עם האח הגדול על האח הקטן בשקט. אף אחד לא שמע. מה היא עשתה? ועם שלם ראה אותה מצורעת כשלג וחיכה 7 ימים. לא הבנתם שמה שצריך עכשיו זה מילים טובות? סתם מילים טובות? אני מודיע לכם בוועדת החקירה שהוקמה אחרי חטא המרגלים, כלב נכנס ל100 שנים בכלא. כי הוא לא דיבר לעניין. שלחו אותם לבדוק מה נשמע בארץ והעם היושב עליה החזק הרפה. המרגלים נתנו תשובה עניינית. 100% עניינית. הארץ אוכלת יושביה, נכון? נכון. העם חזק, נכון? נכון. ומה אמר כלב? אלא נעלה וירשנו אותה כי יכולנו הלאה. יופי, בוא, עכשיו תשיר. שאלו אותך מה המצב. אמר כלב, לא שאלו אותי מה המצב, אמרו לי, תגיד מילים טובות. אני היחיד שמילאתי את השליחות. אף אחד לא ביקש ממכם להיות מומחים. אף אחד לא ביקש מכל אחד לנתח איזה צבא יש לנו ואיזה מדינה יש לנו ואיך. ביקשו מילים טובות. שיש קצת רגעים קשים. מילים טובות שמחזקים. זהו, כלום חוץ מזה. מה האדם חוץ מזה? מומחה? למה הוא מומחה? פרשנינו לענייני פרשנינו, למה הוא מומחה? מה הוא יודע? הוא חזק מהאריה, הוא מהיר מהצבי, למה הוא מומחה? מה יש לו יותר? חלב אין לו יותר מפרה, למה הוא מומחה? הוא מומחה לדבר אחד, ללשון שלו. איתה הוא יכול לרומם, איתה הוא יכול להוריד. זה כל מה שביקשו ממכם. והתחזקתם. ואת זה תביאו. מה עשיתם? אתם הלנתם את בני ישראל עליי והוצאתם דיבת הארץ. אז ממה נלמד דיני לשון הרע? מלשון הרע על אבנים. זה כבר בטוח לא נפגע? מזה נלמד לשון הרע. אתם מבינים למה לשון הרע חורז את כולם ולמה הוא היסוד של חטא המרגלים? כי למה אני שולח אותנו לארץ ישראל, אומר הקודש ברוך הוא למשה רבינו ולעם ישראל? כדי שתחברו ארץ ישראל של מעלה ושל מטה. כדי שתגלו שהעולם הוא המעשה, שהעולם הוא העשייה, שהעולם הוא התיקון. אבל עשייה ומעשה יש גם לחיות, אז מה ההבדל בין העשייה שלך לעשייה שלו? הדיבור. אז למה זה מסובך להבין שהאומר בפיו חמור מן העושה מעשה? כמה עוד 9 באב צריך כדי להבין שגם ואהבת לרעך כמוך ראוי ללחן רציני? מה זה ממש מסובך? למה לא מובן שעל זה כל הגלות כולה? מה לא הגיוני? זה הדבר הכי הגיוני בעולם. הגאולה היא הגאולה של הדיבור. אז הגלות היא הגלות של הדיבור. וכל השאר דרשות. וזה מה שתובע רש"י מאיתנו בתחילת הפרשה. תתמקדו באיך שלמדו חז"ל את הפסוקים כמו שהם כתובים. דיבת הארץ רעה. כפירה זה השלב הבא. זה לא מעניין. דיברו על אבנים. וכשמדברים על אבנים, אי אפשר לעשות אנשים חזקים. ומי שלא יכול לעשות אנשים חזקים, גורם גלות. ועל זה נחתם גזר דינם במדבר. זאת סוגיה שהיא כל העולם כולו, היא כל הספר כולו. היא החידוש הפשוט של הרוחל. אני רוצה לסיים בתפילה שבה אנחנו מסיימים והזכרנו מקודם. גומר אדם לבקש את כל הבקשות שלו. 18 בקשות, 19 בקשות. לא הכל בקשות. איפה הוא לא היה אז? הוא היה בשכל והוא היה בגוף. הוא דיבר על התא קדוש ועל תחיית המתים, והוא דיבר על הרפואה ועל הפרנסה. על הכל הוא דיבר. על ירושלים ועל בית המקדש ועל החורבן ועל הגאולה. הוא עכשיו מבקש שלום. הכל הוא עשה. רק נתמקד פעם בתפילה, הכל הוא עשה. ועכשיו מה הוא מבקש לפני שהוא נפרד? לפני שהוא נפרד הוא אומר, ריבונו של עולם, איך בכלל העזתי לעמוד לפניך? כי ביקשתי שאתה תפתח לי את השפתיים. אתם זוכרים שחז"ל אמרו שהלשון נמצאת שמורה בפה, עם מחסומים של עצם ובשר? אתם מבינים למה? כי היא צריכה להיות נצורה. אתם יודעים מה זה לנצור? זוכרים בתירונות מה חטפת על נשק לא נצור? לנצור זה שזה לא יראה גם בטעות. לנצור זה לשלוט בהחלטה על הירי. זה לא לראות נכון. זה לשלוט בעצם ההחלטה אם אתה יורה או לא. זה לוודא אם כל מילה שלך עוברת נצירה, פתיחת נצירה ויריעה. זה לנצור. אתם יודעים מה הפשט האמיתי של מי האיש שחפץ חיים? הרבה לפני שמירת הלשון? דיברנו פעם, הכי פשוט שיש. מי האיש שחפץ חיים? מי אדם שבאמת רוצה לחיות? לכאורה התשובה לשאלה הזאת, אני. כולם. שיקום משלו. עכשיו באה השאלה השנייה בסעיפה. לא. התכוונתי למשהו אחר. אוהב ימים. האמת, אני מעדיף לילות. מה הכוונה? אני אגיד לך מה הכוונה. אתם מכירים את השאלה, מה נשמע? תשובה, יהיה טוב. מתי? מחר. והיום, על הקנטים. על הפרצוף. מחוץ. למה? כי רוב החפצי חיים אוהבי מחרים. והם בין ניוטרלי ימים לשונאי ימים ממש. שהיום ייגמר מה יותר מהר. מחר אולי נפל מחר. והיום, וחס היום. מי האיש שחפץ חיים שמוכן להתחייב שהוא אוהב ימים? איך אני אוהבת היום? אתה יודע מה היה היום? לראות טוב. אתה יודע לראות טוב? אתה יודע להסתכל על אבן ולראות טוב? סתם. איך אני אראה טוב? פשוט תנצור את לשונך המרה, תתחיל לראות טוב. פרשנינו, רק תמסור,
בטח שאפשר לפרש את זה רע. רק נצור לשונך מרע. מה, לא היה צריך להגיד ארץ אוכלת יושבי ההיא? לא היה צריך לשיר התקווה. לא היה צריך להגיד ארץ, להגיד אחרי זה בדוח. מה מעניין אותי? לתת חיזוק, לדבר מילים טובות. ואם לא נדבר מילים טובות, מה יקרה? אז יתגלה שגם אם אתם גדולי ישראל, אתם חתיכת כופרים שאומרים, הוא לא יכול. איך זה יקרה? כי אתם לא יודעים לראות טוב. מי שלא יודע לראות טוב באבנים, גם לא יראה טוב בקדוש ברוך הוא בהמשך. גם אם יש לו ככה תורה. כי לשון הרע חורז את כולם. לראות טוב. נצור לשונך מרע. ושפתיך מדבר מרמה. זה חלק חשוב מאוד. כי יכול אדם להגיד, טוב, אני אראה טוב, אני אראה טוב, אבל זה בלוף. תעבוד על זה שזה יהיה אמיתי. זה יכול להיות סתם מילים. תעבוד על זה שזה יהיה אמת, כי לשקר אסור. ואז, אחרי שאני אנצור לשוני מרע ושפתיים ידבר ממה, מה יהיה אז? אז יהיה דבר פשוט. אז תעשה טוב. סור מרע. ועשה טוב. איך יאמר אדם, נצרתי לשוני מרע, עכשיו ילך ויגרה בשינה? זוכרים את דברי חז"ל? סור מרע. ועשה טוב. בקש שלום. ואם הוא לא יבוא, אז רודפר. ואז הוא יבוא. איך הוא יבוא? כי הוא יבוא, כי הוא קיים. רק תדבר, טוב. נגמר את התפילה. ואדם רוצה לחזור לעמל יומו. ולפני שהוא מסיים את התפילה, לפני עושה שלום במרומיו. הוא יעשה שלום עלינו. אומר אדם, אני קיבלתי עכשיו מתנה ופתחת את שפתיי. תעזור לי במה שבעצם מוטל עליי, אבל אני חייב את עזרתך. אלוקיי. זה פתאום אישי. היה אסור ב-18 לדבר אישית. הכל היה כללי. אלוקינו. אלוקיי, אתה שפתחת את שפתיי. נצור לשוני מרע. אתה יכול לעזור לי בנצרה? ושפתיי מדבר מרמה. מסביב יהום הסער ומקללי זה אין סוף. אני רוצה שתעזור לי שנפשי תידום. אני רוצה שתעזור לי להיות מהשומעים ואינם שומעים. פעם הבנתי שבנפשי כאפר לכל תהיה זה שידרכו עליי. שטות כזאת. אתם יודעים מה זה בנפשי כאפר לכל תהיה? מסבירים תוספות. ואם נמקללי נפשי תידום, אז נפשי תהיה כמו אפר שמצמיח עולמות שלמים. כמה דברים אפשר יהיה להצמיח מנפשי? מי יקבל מה שנפשי תקבל מהאפר ותצמיח? כולם, גם מקלליי. ונמקלליי נפשי תידום ונפשי כאפר לכל תהיה. ואז פתח ליבי בתורתך. ולפני כן, בבקשה לא. זאת תהיה תורה מלאה, מלאה לשון הרע. ובמצוותיך תרדוף נפשי. ומה אני אעשה עם אלה שחושבים עליי לרעה? ריבונו של עולם, אם אני אראה כך, אז אתה תפר את עצתם. אתה תקלקל את מחשבתם. אתה תגרום שהם יהיו כמוץ לפני רוח. ואז למען ייחלצון ידידיך. ואז אני חלוץ. ואז אני יכול לעשות. למען ייחלצון עם ישראל ויכנסו לארץ ישראל, שלח משה רבינו 12 אנשים. היה להם חטא אחד בלבד. שמירת הלשון הם לא למדו. כל השאר תופעות לוואי. את התיקון של זה אנחנו עושים מאז. כל שנה ושנה. כל תשעה באב הוא רק בירור מחודש. אם אנחנו כבר יכולים להפסיק להוציא דיבה על אבנים. ואם המוציא דיבה על עצים ואבנים כך. המספר לשון הרע על חברו.
על אחת כמה וכמה.